הואיל ואנחנו הולכים לקראת ימי הפורים הבאים עלינו לטובה, נראה באמת היבט מדהים ומעניין מאוד במגילה, ונראה כמובן איך הדברים מתחברים אלינו, וכמו שציינו, איך אפשר דרך הסעודה, דרך יום הפורים, לזכות למילוי משאלות ליבנו לטובה. את השיעור הערב אנחנו נקדיש לזכרו של רבי נפתלי בן פסח חיים מנחם זיכרונו לברכה, שיום פטירתו היה י' א' אדר אמש, לרבי אברהם בן אלחנן, אסתר טובנה בת ערב יחזקיה, ודוד בן מנחם זיכרונם לברכה, שהדברים יהיו לעילוי נשמותיהם ויזכו את בני משפחותיהם ואת כל הציבור בבריאות, ברכה ובשמחה. אחד הדברים המעניינים במגילת אסתר, שבמגילה מופיעים מילים בפרסית, והגמרא מנסה להבין את המשמעות של המילים. למשל, אחשדרי פני המלך, מה פירוש הדבר? והפחות, לא ברור. אבל מילה אחת בפרסית מתורגמת במגילה ללשון הקודש, והמילה היא איפיל פור ואגורל. זאת המילה היחידה מתורגמת ללשון הקודש. ושאלתנו הראשונה היא, מדוע דווקא המילה הזאת מתורגמת ללשון הקודש? ואם כבר מתרגמים, אז נקרא לחג בלשון הקודש. זה החג היחיד בכל חגי ישראל ששמו של החג הוא שם פרסי, פורים. מהו ההסבר לכך? זוהי שאלתנו הראשונה. שום מדוע דווקא המילה הזאת פור מתורגמת ללשון הקודש, ומה ההסבר שהחג נקרא על שם שמשמעותו פורים, גורלות, גורל. למה לא בלשון הקודש לתת שם לחג, לימי הפורים? שאלה נוספת, בהמשך נאמר במגילה, ויסר המלך את אהבתו מעל ידו, והתנה לאמן מנמדתה הגגית צורר היהודים, ואומר המלך לאמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. קראו לסופרי המלך, כתב אשר נכתב את הבעת המלך, אין להשיב, ומה כתבו? להרוג, לאבד ולהשמיד את כל היהודים. ובהמשך נאמר, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והאמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. נבוך, בלשון הקודש פירושו, מבולבל, מבוכה. איך נאמר בתורה? נבוכים הם בארץ. סגר עליהם המדבר. שמו זה מבוכה. לא יודעים איך לצאת מזה. המילה הזאת נראית לא מתאימה. היה ראוי שיהיה כתוב, והעיר שושן פחדה, או חרדה מאוד. אין פה מבוכה. יש פה פתרון סופי, שכל יום שעובר, יותר הוא לא יחזור בשנה הבאה. כי כתב אשר נכתב בטבעת המלך, אין להשיב, זה נגמר, אין להשיב. וזה פחד פחדים, חרדה נורא. אז מדוע הלשון של המגילה, שכתבו אותה אנשי כנסת הגדולה, השתמשו במילה והעיר שושן נבוכה, ולא העיר שושן פחדה וחרדה עד מאוד? זה הרבה יותר מתאים לציין את המצב. זה לא מצב של בלבול, מצב של פחד נורא שהחיים נגמרים. שאלה נוספת, כשהגזרה יוצאת, מרדכי ידע את אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. בכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. זאת אומרת, זה פחד נורא. זה לא מבוכה, זה פחד. ואז מה קורה? אסתר שומעת את זה דרך נערותיה, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. זה מאוד מעניין. הרי מרדכי אומר לאסתר, אל תגידי, חוץ משם וכתובת. אין אסתר מגדת כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד. עכשיו היא שומעת שיש פה איזשהו משהו שהיא לא ידעה עליו, כמו שהמגילה מתארת, אבל היא דבר אחד, היא עכשיו שומעת, הוא קרא את הבגדים. היא שולחת לו בגדים. היא בעצם מדברת איתו דרך הבגדים. היא לא יכולה לדבר איתו בצורה ישירה, כי הרי אסור שידעו שקשר קיים ביניהם. אז היא שולחת בגדים. הוא מחזיר לה את הבגדים. שאלתנו השלישית, מה אסתר אומרת למרדכי, ומה מרדכי עונה לאסתר? דרך הבגדים. היא שולחת לו את הבגדים ואומרת לו משהו, הוא מסרב לקבל את הבגדים, ועונה לה, ומסביר לה את הסירוב. מה פשר הדבר? איך מתרגמים את הבגדים לשיחה שמתנהלת בין אסתר ובין מרדכי? זוהי שאלה שלישית. שאלה רביעית ואחרונה. הגמרא הידועה בתענית, דף כ"ט, משנכנס אדר מרבים בשמחה. על זה אומר רש"י, מרבים בשמחה, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. מי מדבר פה על פסח? יגיע פסח, נדבר על פסח. הרי מתארים הרי מה שהיה. לא רק מה שהיה, משנכנס אדר מרבים, עכשיו, השנה, וכל שנה, מרבים בשמחה. מה פירוש הדבר? פורים ופסח. לישראל? מה ראה רש"י להזכיר פה גם את פסח? אלה הם השאלות. ודרך השאלות האלה נראה דבר מדהים. לא רק בעניינה של המגילה, אלא בעניינו של היום, של ימי הפורים, ואיך בימים האלה, כן, כן, איך בימים האלה, אפשר לזכות דרכם למילוי משאלות ליבנו לטובה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע המילה הפרסית היחידה מתורגמת ללשון הקודש? איפור, איפיל פור הוא הגורל. ולמה קוראים לחג בשם פרסי? פורים. כבר תרגמו, נכתוב את השם בעברית, כמו כל כתבי הקודש. דבר נוסף, אסתר, שומעת, מה שקרה, היא לא בדיוק יודעת את הפרטים, אבל דבר אחד היא יודעת שמרדכי קורא את בגדיו, שק ואפר, שולחת לו בגדים ומסרב לקבל אותם. איזה שיחה מתנהלת בין מרדכי ואסתר, אסתר ומרדכי, דרך הבגדים שהיא שולחת, וסירובו של מרדכי לקבל את הבגדים. שאלה נוספת, והעיר שושן, נבוכה. מה נבוכה? מבוך? מבוכה זה בלבול, אין כאן בלבול, יש כאן פחד נורא, והעיר שושן פחדה ונחרדה מאוד. אז מה ראו אנשי כנסת הגדולה דווקא להשתמש במטבע לשון נבוך? הרי ראינו, שק ואפר הוצא לרבים, כל מקום שמגיע דבר המלך ודתו אבל ומספד ליהודים צמו בכי. זה לא מבוכה, זה פחד נורא. למה נבוכה? ודבר רביעי והאחרון, מדוע מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כותב רש"י, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. אז כדי לענות על השאלות, נלך לאט לאט, תראו פה באמת דבר מדהים, מדהים, בשיאת הדשמה הגדולה. בנביא חזקל בפרק ט"ז, יש תיאור מדהים, שיציאת מצרים היא הלידה שלנו, וכך נאמר, ומולדתך ביום הולדת אותך, תיאור של מיילדת. לא קרץ הרך ובמים לא רוחץ למישי, ואמלך לא הומלכת, והחתל לא חוטלת, לא חסה עלייך עין לעשות לך אחת מאלה. ותושליכי על פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. לידה, תינוק יוצא מרחם אמו, צריך לחתל אותו, לנקות אותו, לעטוף אותו, לתת אותו לאמא, לנו לא היה, הלכנו למדבר, בלידה, ומה היה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני הייתי המילד, ואעבור עליך ואיך מנוסה זה בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, לכן אומרים את זה בברית, וארחצך במים, ואשטוף דמייך מעלייך, ואסוחך בשמן, ואלבישך רקמה, ועדך עדי, ואת נצמידים על ידייך, ורביד על גרונך, דיינו, שמנתך לא בלתה מעליך, רגלך לא בצקה, קיבלנו שלל מביזת הים, תכשיטים לכולם, בורא העולם חמל עלינו, חס עלינו, קיבל אותנו בשעה שנולדנו. לידה. מעניין, בסוגריים, מיילדת נקראת בלשון המקרא, המשנה חכמה. למה למיילדת קוראים חכמה? שמעתי, חכמה, איזה חכם הרואה את הנולד? היא הראשונה שרואה את הנולד. לכן נקראת חכמה. בכל אופן, לענייננו, יציאת מצרים היא הלידה שלנו. וכולנו יודעים שכל לידה מחייבת הריון. וכל הריון מחולק לשלושה שלבים. שלושה החודשים הראשונים, שלושת החודשים האמצעיים והאחרונים. גם אנחנו, עם ישראל, עברנו לפני שנולדנו תהליך של הריון. שלבי ההיריון שלנו כאומה, האבות, אברהם, יצחק ויעקב. אבות האומה עם האמהות כמובן. מה פירוש הדבר? שלב ראשון של ההיריון שלנו היה חיי אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא איש החסד. הוא הנותן הגדול. העולם יסודו, אני אמרתי, עולם חסד ייבנה. אדם שנותן ופועל ועושה, הדבר מתבטא בכוחות הנפש, במידת האהבה. אוהבים דבר, עושים אותו עם כל המרץ, עם כל הכוחות שאפשר. מה שמסמל את זה בטבע, זה מים. המים זורמים, המים מצמיחים, מים מבטאים את הירוק, את הגדל, את הצמח, את הסומח. ולכן אברהם אבינו, איך קורא לו הנביא ישעיהו, ואתה ישראל עבדי, ישראל, יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם או אבי. אברהם הוא האוהב, כי הוא העושה, הוא הפועל, הוא הנותן. ועל אברהם אומרים בתפילת גשם, זכור אב נמשך אחריך כמים, בירחתו כעת שתול על פלגי מים. אז השלב הראשון של ההיריון שלנו היה מידת החסד, הרי בכל שלב העובר נבנה, העובר מתפתח. השלבים הראשונים המשמעותיים לכל היצירה שתצא לעולם, חסד, נתינה, אהבה, עשייה כמים. אבל יותר מדי נתינה זה לא טוב. יותר מדי חסד אף שלא צריך, זה לא טוב. כל פרשת עריות בתורה, נאמר עליה, כי חסד הוא. זה נתינה איפה שלא טוב. אז רק חסד, זה יכול להוביל למקומות לא ראויים. לכן, עוברים עכשיו לשלב השני של ההיריון. השלב השני של ההיריון, זה יצחק אבינו. יצחק, הוא הזהיר, הוא היחיד שכל חיה בארץ ישראל, נולד בארץ, חי בארץ, הוא עולה על המזבח, הוא עולה תמימה, הוא ביטל את כל הרע שבו. אומר האריז על יצחק, זה אותיות קץ חי, כביכול הגיע לקץ, התחיל חיים חדשים, שלמים, מושלמים, ביטל את כל הרע. הכוח הזה בכוחות הנפש בא לידי ביטוי בזהירות. אם הנתינה והחסד זה הזריזות, העשייה, הביטול הרע זה זהירות. זהיר ביטל את כל מה שלא צריך. איך זה בא לידי ביטוי בכוחות הטבע? מה מסמל את הזהירות? אפר. מעניין, הגמרא בזבחים, דף סמך ב' מלמדת אותנו שחזרו עולי בבל לבנות את המקדש? המקום ידוע, אבל איפה היה בדיוק המזבח? כי הרי שם בדיוק צריך לבנות את המזבח מחדש. זה אותו מזבח שעליו נעקד יצחק. אומרת הגמרא, ורבי יצחק נפחא אמר, אפרו של יצחק ראו מונח באותו מקום. זה לא יצחק, כי הרי האיל היה במקום יצחק. אבל איך מבטאים את זה? שגילו שם את הסימן, אפרו של יצחק. גם ביטול רע, איך אנחנו בעצמנו כולנו עושים, שהתורה אומרת לנו מאוד מאוד להיזהר מחמץ, בל ייראה ובל יימצא, אז את שאריות החמץ, אנחנו מבארים איך? בשריפה. אז יצחק מסמל את הצד השני, את הזהירות, את ביטול הרע, את השלמות שלו, זאת אומרת בביטול הרע, אבל יותר מדי זהירות, זה גם לא טוב. אי אפשר כל הזמן לחיות בזהירות, בעירה. אז יותר מדי חסד זה גם לא טוב, ויותר מדי זהירות זה גם לא טוב. בא יעקב אבינו, בלילה האחרון שלו בארץ ישראל, ויקח מאבני המקום, ויעשה מרעש אותיו. הוא הולך לישון עם אבנים, ואומר בורא עולם, בקשה אחת לי אליך. אני לא יודע מתי אני חוזר, לא יודע מה הולך להיות, אבל זה לא מטריד אותי, כי אתה הולך איתי. אבל דבר אחד בורא עולם, אני רוצה לדעת בבוקר שאני קם, אם אתה מוכן, אם שני האבנים האלה מתחברות ביחד, אני יודע אין פסול בזרי. בלשון חזל, ויקח מאבני המקום, אמר, אברהם יצא ממנו ישמעאל ובני כתורה, יצחק יצא ממנו עשיו, אני מתאחות, אין יודע אני שאינו יוצא ממני פסולת. בבוקר הוא קם, ויקח את האבן אשר שם מרעש אותם. מאבנים, מאבני המקום נפח להיות אבן. זה יעקב, שיש בו את השילוב של הזריזות והזהירות ביחד. מעניין. אם אמרנו שאברהם זה הזריזות, זה הנתינה, זה מקביל לפרשת שקלים. לתת, לעשות, לפעול. אברהם הוא השוקל הראשון בתורה. ואם יצחק מבטא את הזהירות וביטול הרע, זה מקביל לזכור את אשר עשה המלאק, את ביעור הרע. אבל אמרנו, יותר מדי זריזות, יותר מדי זהירות, זה לא טוב. יעקב משלב את שניהם ביחד. ולכן, איך כתוב בפרשת פרה אדומה, לאוזן שומעת, ולקחו לתמה מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. המים מסמלים את הזריזות, האפר את הזהירות, ביטול הרע. השילוב שביניהם זה הנקיות, זה פרשת פרה. ואז מגיעים למה? להתחדשות, פרשת החודש. זאת אומרת, אנחנו בעצם צועדים את השלבים האלה כל שנה דרך הפרשות של שקלים, זכור, פרה והחודש. זה הלידה שלנו. זאת אומרת, הלידה התאפשרה ברגע שהיה את השילוב בין הזריזות והזהירות. ולכן כשיעקב חוזר הביתה, והוא עולה לבית אל וכל העם אשר עמו. מה זה עם? זה משפחה. כן, היום זה עם קטן, אבל נהיה באמת עם שנולד ביציאת מצרים. יום הולדת אותך. אז נולדנו. אם כך, נמשך צעד נוסף. נולדנו עוד פעם. לא רק ביציאת מצרים. עוד פעם? אתם מכירים מישהו שנולד עוד פעם? יש בודדים. אליהו הנביא, את מישהו יחיה, אלישה. בדרך כלל עוד לא נולדים עוד פעם, עד הגאולה העתידה. מה זאת אומרת נולדנו עוד פעם? איך אפשר להיוולד? אפשר. הצורה היא, אדם חזק, בריא, זכה, בכל המדליות של הרמת משקולות ומרוצים באולימפיאדה, נכנס לבית חולים לבדיקה, לראות אם הכל בסדר, כל המערכות עובדות, הוא רואה הרופאים נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, אדם מפורסם מאוד, ועד נכנסים אליו, אומרים לו, תשמע, מצטערים, לבשר לך, אל תשאל מה גילינו, הלוואי, ותחיה 8-9 חודשים, אולי 10, לא יותר. מה קורה לאותו אדם? נפלה לו התקרה על הראש. ילד יכול לדחוף אותו והוא נופל. בעצם בום, שוק טוטלי. נתנו לו לוח זמנים של טיפולים. הוא מגיע לטיפול הראשון. הוא רואה הרופאים שוב נכנסים, יוצאים, באים, מגיע מנהל בית חולים. אומר לו, תשמע במחילה, טעינו. זה לא אתה, החלפנו את הבדיקות שלך עם מישהו אחר, אתה בריא. אתם רואים איך אתם מחייכים לבד. מה הוא מרגיש? נולדתי מחדש. נולדתי מחדש. רוקד איתם. קופץ לתקרה, רוקד ברחוב. זה בדיוק קרה גם לנו. איך זה קרה לנו? תגידו לי, חשבתם על זה פעם? אמן הרי הוא לא טיפש. הוא גם לא ילד. הוא הרי הכל עושה בצורה מכוונת, הוא לומד בדיוק על מה זה יהדות, מה השורשים, מה היציבות שלנו, איך היא מתאפשרת, בזה הוא מנסה להילחם. ואז הוא מגיע למסקנה, אפשר להשמיד, להרוג ולאבד תא ונשים, נער וזקן, ביום אחד, איך? ב-127 מדינות, הוא עצמו אומר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך. איך אפשר, תסבירו לי באופן הגיוני, לחלות את כולם ביום אחד? מה זה? אמן לא טיפש. אמן אומר, יש אפשרות. איך כתוב במגילה? כי אמן מלמדתה הגגי, צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פור הוא הגורל, עוד פעם, להומם ולאבדם. פירוש הדבר. אומר אמן, תראו, אנחנו ידידים טובים. זה לא אני, אני עשיתי גורל. זה בא משמיים. במגילה 22 פעמים מופיעה המילה כדת. אלה מדינות מאוד דתיות. אלה מדינות, כך אומרים המפרשים, שמאמינות שיש כוח עליון, שמנהל את העניינים. זו האווירה. זה לא אני. הגורל כך יצא, ויותר מזה, כביכול, סליחה על הביטוי, כביכול, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, והעיר שושן נבוכה, הפיל הקדוש ברוך הוא, מדרש, הפיל הקדוש ברוך הוא בחייה, וערבוביה, אישה הולכת לשטוח פירות, עולה לגג, כל יומיים שלושה בקיץ שותחים פירות לייבש אותם, נפלה מן הגג ומתה. אדם הולך לשוב מים מן הבור, נופל בו ומת. היו אסונות שלא נתפסו, מעולם הם לא היו. מי שואב מים מבאר שיש גדר מסביב, והוא נופל ומת, אחד אחרי השני? אומר אמן, אמרתי לכם, זה לא אני. זה משמיים. לא אני החלטתי. אז מה הוא עשה? הפיל פור הגורל, להומם, מכניסים אדם להלם, הוא משותק, הוא מאבד את הכוחות, הוא מאבד את היכולת לשרוד. אמן אמר, יש לי דרך אחת, אני מכניס את כל מדינות המלך אחשוורוש, את כל היהודים, להלם, לשק, טוטלי. וזה כביכול עבד. לכן העיר שושן נבוכה. היה בלבול, מה? הוא צודק. זה לא רק מפחיד, זה נראה אמיתי. קוראים אסונות נוראים, אי אפשר להשתחרר משום דבר. זה חוזר עוד ועוד ועוד ועוד. העיר שושן נבוכה. וככה הוא חשב לנצח. ולהשמיד את כולם. בא מרדכי היהודי, אומר לעם ישראל, אמן צודק. עוד פעם, אמן צודק, זה הגורל. אבל לא להיבהל. לא להיבהל. למה? כי גם לנו יש גורל. אנחנו גם עושים גורל. מתי אנחנו, עם ישראל, עושים גורל? מתי עושים גורל? ביום כיפור. ומעט הדת בני ישראל. ייקח שני סירי עיזים. ומה עושים איתם? ולקח את שני הסעירים, העמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד, נתן אהרון על שני הסירים גורלות, גורל אחד להשם, גורל אחד להזזל. ומעניין, איך היו עושים את הגורל? הייתה טבעה, היו בפנים שני חתיכות עץ, ועליהם על אחד כתוב להשם, על אחד כתוב להזזל, מנערים את הטבעה, והכהן מכניס את הידיים, ומוציא את הפתקים. אחד להשם, אחד להזזל. לא הבנתי, מה זה נקרא גורל? גורל נקרא שיש הרבה פתקים, ואני מוציא משהו, ויצא מה שיצא. אבל אם הוא מוציא אותם משני ידיים, וזה מה שיש, אז ודאי שאחד יהיה להשם, אחד יהיה להזזל. אלא, שנים, שנים, הפתק להשם עלה ביד ימין, והפתק להזזל עלה ביד שמאל. איך נאמר בגמרא ביומה בדף למתת? תנו רבנן, 40 שנה ששימש שמעון הצדיק, היה גורל עולה בימין. מכאן ואילך, פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל. היה לשון של זה אורית מלבין. מכאן ואילך, פעמים מלבין, פעמים אינו מלבין, שהסיר לזה היה מתרסק. נר מערבי תמיד היה דולק, דולק, מעבר לזמן, עד שחיבו אותו למחרת, פעמים דולק, פעמים כבה. ויותר מזה, 40 שנה קודם חורבן הבית, לא עלה הגורל בכלל בימין, לא היה לשון של זהורית מלבין, לא היה נר מערבי דולק. זה לא היה, ורבן יוחנן בן זכאי אומר, מה קורה פה? יודע אני שסופך להיחרב. זאת אומרת, אומר מרדכי נכון, זה הגורל של המן. אבל גם לנו יש גורל. ואנחנו יכולים להפוך את גורלנו לגורלו שלו. להפוך את זה. ופה באמת השאלה עכשיו. מי עומד פה לנצח? איזה גורל עומד פה לנצח? מה עושים פה עכשיו? אומר מרדכי, נלך לאט לאט, אומר פה מרדכי, מול מי אנחנו עומדים? מול עמלק, נכון? עמלק, מה אומרת לנו התורה על עמלק? כי יד על כס יה מלחמה להשם בעמלק מדור דור, נאמר בפסיקתא, אמר רבי לוי בשם רבי חמא בר רבי חנינא, כל זמן שזרעו של עמלק בעולם, לא השם שלם ולא הכיסא שלם. נעקר זרעו של עמלק, הכיסא והשם שלם. אני הרבה שנים לא הבנתי את זה. מה זאת אומרת? כל זמן שזרעו של עמלק. מה, זרעו של עמלק הוא לא עמלק? למה לא כתוב כל זמן שעמלק קיים, הכיסא והשם של בורא עולם לא שלם? אין יותר עמלק במובן של אומה שנקראת עמלק. סנחריב בלבל את האומות. מה כן נשאר? מה שהמלאק זרה. מה שהוא זרה, כל זמן שזרעו של המלאק, מה שהוא זרה, בנו, אם אנחנו את זה מוציאים, אנחנו מחזירים את השם של הבורא, ואת הכיסא להיות שלם. אומר מרדכי, לנצח את המלאק, מה אנחנו צריכים? את המושג הזה, את הרוע הנורא הזה, לעשות שינוי קטן, בפנימיות שלנו, בפנימיות שלנו, זה עלינו לעשות. ואז אנחנו נוכל ליצור מהפך. איך כתוב על כל תינוק בגמרא? 3 חודשים דר במדור תחתון של הרחם, אמצעים דר במדור אמצעי, אחרונים דר במדור עליון, כיוון שהגיע זמנו לצאת, מתהפך ויוצא. אנחנו גם יכולים ליצור את הבנה הפוכו ולצאת ולהיוולד מחדש. ופה השאלה עכשיו, איזה גורל הולך לנצח? ותראו פה דבר, אולי לא שמתם לב לזה. מדהים. יש הגבלה בין הכניסה של הכהן הגדול לקודש הקודשים, שמשם הוא יצא באמת אחרי כל העבודה והגורלות שעשה, יבוא לידי ביטוי, בורא עולם מחל לעוונותינו, מתחילים התחלה חדשה, יש הגבלה בין הכהן הגדול בקודש הקודשים, לכניסה של אסתר למלך אחשוורוש. כמה פעמים כהן גדול נכנס ביום כיפור לקודש הקודשים? פעמיים. פעם אחת להקטיר קטורת, פעם נוספת אחר הצהריים להוציא את הקף ואת המחתה. כמה פעמים אסתר נכנסה למלך אחשוורוש? פעמיים. פעם להזמין את המן למשתה הראשון, פעם למשתה השני. מי שנכנס לקודש הקודשים ללא רשות, מת. מי שבא למלך אחשוורוש, בלי שהוא קיבל הזמנה, אחד דתו למות. הכהן עושה את הקטורת בפנים, זה יוצר מיסוך. השן הקטורת, לא רואים ברור. אסתר שבא למלך אחשוורוש, לא ברור לה אם היא תישאר בחיים. כהן גדול, איזה בגדים הוא לובש ביום הכיפורים בעבודתו? אומרת המשנה ביומה, בשחר היה לובש פולסין של 12 מנה, סוג של בגד פולסין. בין הארבעים אנדבין, אומר הברטנורה, רבינו עובדיה מברטנורה, פולסין מארץ כוש ורעמסס. אנדבין מארץ אודו. זה הבגדים שלו. אחשוורוש מולך מאיפה? מאודו ועד כוש. זאת אומרת, יש פה בעצם שאלה, איזה גורל הולך לנצח? אומר מרדכי, צודק אמן, וחזן מבארים את זה בצורה נפלאה. יפיל פור, יצא בת כל משמיים ואמרה, אל תראי כנסת ישראל, אם אתם שווים, ייפול הגורל על גורלו. על גורלו. ולכן, זוהי המילה היחידה שמתורגמת מפרסית ללשון הקודש. יפיל פור הוא הגורל. כי השאלה מי מנצח פה? הפור, דהיינו גורלו של המן, או הגורל שלנו? פורו של המן, או הפור שלנו? אם אנחנו מצליחים להפוך את הפור שלנו, את הגורל שלנו לגורלו של המן. זה כרגע אחרא, ומרדכי מוביל את כולם להתעוררות גדולה, לאיזה שינוי פנימי. אסתר לא יודעת כלום. היא מנותקת. היא חיה בבית סוהר 5 שנים. בארמון, היא לא יודעת מה קורה. היא שלחת לו בגדים. היא אומרת לו, אני לא מבינה. לא מפגינים. כנס, דבר עם המלך. יש לך קשרים. דבר עם מי שאתה מכיר. נזכור, הרי מרדכי היה זה שהציל את אחשוורוש מבקתן ותרש. אומר מרדכי, לא, לא. שולח לה את הבגדים בחזרה. עכשיו זה לא זמן של בגדים. עכשיו זה זמן מה שיש מתחת לבגדים, מה שיש בתוך האדם, בפנימיותו. בפנימיותו, לכן הוא מחזיר לה את הבגדים. זה לא זמן עכשיו לבוא, לנהל, מסע ומתן, להפעיל את הקשרים וכדומה. לכן הוא מחזיר לה את הבגדים. והיא מבינה שיש פה משהו. ואז לאט לאט היא נערב, הוא שולח לה במקביל גם את האיגרת. בזמן כזה, שינוי פנימי הוא זה שיכול להפוך את הכל. הגורל הזה השתנה לטובה בפועל בפסח. כי אסתר הרי אומרת, צומו עליי, אל תאכלו ואל תשתו, גם אני ונערותיי עצמו, לכן נבוא אל המלך. בפסח. אל תאכלו כזית מצה ואל תשתו 4 כוסות, אומר הגר"א. זה הפעם היחידה שלא קיינו את המצוות של החג. כי אם אין עם, אז משמע צריך לקיים. והוראת שוויאס מרדכי ככל אשר ציפתה עליו אסתר. הוא קיבל את ההחלטה הזאת במצב הזה. ולכן, פורים ופסח ימי ניסים היו לישראל. כי המהפך היה בפסח. הניצחון במלחמה היה 11 חודש לאחר מכן לפורים. בזמן שהגזרה יצאה לפועל, כי הרי אי אפשר להשיב את כתב המלך. רק קיבלנו כתב נוסף של מרדכי מותר להילחם בחזרה. ושם הייתה המפלה הגדולה הסופית של המן. אם ככה, נלך צעד נוסף. היכולת לשנות גורל היא לא רק שלנו כעם. אפשר להפוך את גורלנו לטובה ולברכה. גם כל יחיד ויחיד. ואחת הדוגמאות המיוחדות, הנביא חזקיהו, שהיה צדיק עולמי, צדיק בלתי רגיל. בא אליו בן דודו הראשון, ישעיהו הנביא, ואומר לו, בימים ההם חלך חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ואומר אליו, כה אמר השם צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. נבואה, נאמרת לו, על ידי הנביא, הבן דוד, הוא שאל אותו למה נאמר בילקוט שמוני שם, במלאכים ב' פרק אף, כי לא התחתנת. אמר לו, ראיתי ברוח הקודש דורות הבאים, לא בכיוון בכלל, לכן לא התחתנתי. אמר לו ישעיהו, סליחה, אתה המזכיר של הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה יהיה בדורות הבאים, אתה יודע מה יהיה מחר? על המקום אומר חזקיהו, סליחה, אתה צודק, חטאתי, אולי אני אתחתן עם הבת שלך, אתה נביא גדול, אני משתדל לעבוד את השם בגדות גדולה, זה יעזור לדורות הבאים. אומר לו ישעיהו הנביא, כבר נגזרה גזרה, אין מה לעשות, חבל על הזמן. אומר לו חזקיהו המלך, קלה נבואתך וצא, גמרת צא, כך מקובלני מבית אבי אבא, סבא שלי שהוא סבא שלך, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. מה, הוא גירש אותו? קלה נבואתך וצא? כך אומרים לנביא השם? לא. הוא אמר לו, אתה לא הבנת את דבר השם. הוא רצה שתגיד את הנבואה, אבל תוסיף עוד מילה. צא, תוכל לצאת מזה. אל תרים ידיים. כי הרי הסבא שלנו לימד אותנו, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אתה יכול לצאת מזה. יש לך את האפשרות. זה מה שהוא אמר לו. אני לא מרים ידיים, אומר חזקיהו. אבל ישעיהו יצא. הוא לא עוזב את הארמון, דבר השם אליו חזור, אמור לו. שמעתי את תפילתו. שמעתי את תפילתך, ראיתי דימתך, אני רופא לך. ביום השלישי תעלה בית השם. חזר עוד לחיות 15 שנה. כשהוא מבריא, הוא שולח מכתב, במכתב הוא כותב, מכתב לחזקיהו ויחי מחוליו. אמרתי לו, הראיה, אני יותר לא יכול להזכיר את שם השם, י' קי, כי השם הזה רק מזכירים אותו חיים, לא המתים יעללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יע, מעטב עד עולם הללויה. אמרתי, ריבונו של עולם, מה אני רוצה פה? להמשיך הלאה להחזיק את הדגל שלך, לחבר את האנשים, לחיות פה וגם בשביל שם. והגזרה השתנתה, קיבל 15 שנה. אבל לא רק היחיד, יכול לשנות את גזרתו. גזרה, גורל, משתנה לא רק לציבור, גורל קשור לא רק לציבור, לא רק ליחידים, גם לארץ ישראל. לארץ ישראל, יהושע שולח אנשים ויצב אותם לכתוב את הארץ. ושוב אליי, הוא פה אשליך לכם גורל לפני השם בשילו. והוא חילק את הארץ בגורל. חלוקת הארץ בגורל לא רק הייתה ליצור הרגשה נוחה, כי זה הכל בא משמיים, להבין שגורלה של ארץ ישראל זה גם בידינו שלנו, גם בידינו שלנו. איך אנחנו אומרים כל בוקר, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אשרינו מה טוב חלקנו, זה יציאת מצרים, חרטנו מכל העמים, מה נעים גורלנו, זה פורים, מה יפה ירושתנו, זאת ארץ ישראל, זה בידיים שלנו. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד מלך שגזרותיו קשות כשל המן, וישראל עושים תשובה ונגלים. מלך גזרותיו קשות כהמן, איך אפשר? ביום אחד? היום ברור לכל איך אפשר. מאותו מקום שבו עמד המן, שם בפרס, בלחיצת כפתורים. אבל, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, לא, זה לא יהיה. הביא אותנו בחזרה לארצנו, לא כדי שזה יקרה. כמו שכתוב בירושלמי בשביעית במפורש. שבפעם השלישית שישראל יחזרו לארצם, זאת תהיה חזרה נצחית. אבל איך ומה, זה בידיים שלנו. פורים זה זמן שכל הפושט יד נותנים לו. לא בודקים את העני, כן מגיע, לא מגיע, נותנים לו. זה לא רק נאמר ביחס שלנו לעני, אלא גם ביחס שלנו לבורא עולם. פורים זה זמן להושיט את היד, לבקש להושיט את היד ולבקש. בפורים, כל מה שצריך. והזמן המסוגל, וכתוב בחז"ל, יותר מנעילה של יום כיפור, סעודת פורים. בכל המגבלות, בכל מה שיש השנה, סעודת פורים. זה הזמן המיוחד ביום הפורים. להרר כל אחד במה שהוא צריך, לא לביתו, לבני ביתו, לדורותיו. אם אנחנו בסעודה, והשנה אנחנו זוכים בכלל במקומות שונים לפורים משולש, וגם אם לא, הפורים שצמוד לשבת. להרגיש כאותו אני, שבעצם תלוי בנתינה של פלוני, וגם אנחנו במתנות של בורא עולם. נצעד עם הפרשות של נגביר ולו בקצת זריזות, קצת יותר זהירות, שילוב של שניהם את הנקיות, אז זוכים לבזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתי אתכם מכל תומותיכם, מכל גילוליכם אתאר אתכם. זה הסוד הגדול של רבי עקיבא. אומר לנו רבי עקיבא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים, ומי מתאר אתכם. מתי הוא אמר את זה? אחרי חורבן הבית. עכשיו אומרים אשריכם ישראל, אומר רבי עקיבא, כן. כי כשהיה בית המקדש, רצינו משהו, יש כתובת, נוסעים לירושלים, עולים למקדש. אומר רבי עקיבא, בורא עולם איתנו בכל מקום, מאז החורבן. הוא קרוב אלינו יותר מתמיד. אשריכם ישראל לפני מי? ולפנינו. והשיא, שיותר מפור, מכמה כיפורים, כיפורים זה כפורים, אומר הארי, זה בסעודה של פורים. זה הזמן המסוגל, במיוחד אחרי כזאת שנה, לבקש הכל. ולכן, איך אנחנו אומרים, יראו עינינו, יציאת מצרים, ראתה שפחה על הים, אשר לא ראה יחזקאל, וישמח ליבנו, משנכנס אדר מרביל בשמחה, ותגן נפשנו בישועתך, באמור לציון, מלאך אלוהיך. זה בידיים שלנו. אם נראה את הדברים כך, ניכנס ליום הפורים, או לימי הפורים, כל אחד במקום שהוא נמצא, השבת שצמודה לפורים, עם ההרגשה הזאת, כן, זה בידיים שלנו, וזאת הזדמנות של השנה, באדר ובמיוחד, ביום הפורים, בימי הפורים, לבקש, כי כל הפושט יד נותנים לו. ונקבל עם זה, כמו שמרדכי לימד אותנו אז, משהו מבפנים קצת, טיפה יותר טוב, בין אדם לחברו, בין אדם למקום של פורים, כי הרי זה בדיוק כמו יום הכיפורים, רק יום כיפור מתחיל באכילה בתת, ובצום ביוד, פה מתחילים בצום של תענית אסתר, ובשמחה ובאכילה של פורים, זה סגירת המעגל, בין אדם לחברו, בין אדם למקום ולו בקצת, אז נזכה באמת לראו עינינו וישמח לבנו ותקן נפשנו בישועתך. ניכנס כך לימי הפורים, אז בעזרת השם בורא עולם ימלא כל מי שלא תיבנו לטובה, ונזכה לקחת את שמחת הפורים איתנו לכל השנה, שתלך ותגדל ומכוחה נגיע לשמחת עולם, לשמחה של בריאות, לשמחה של ברכה ולשמחה של גאולה שלמה. פורים שמח לכולם.